שלום ותודה שבאתם. הומו אקונומיקוס, גיבור הסיפור שלנו, הוא עכשיו יצור מטופש. הותרנו אותו בפרק הקודם כשהוא לא יותר מקריקטורה, תיאור גרוטסקי ומגוחך של האיש המרשים שהיה פעם. הוא נולד כמי שרוצה להיות עשיר, כגיבור על שנועד להוביל את האנושות לעתיד טוב יותר. וכעת הוא יצור מבולבל, שמרוב ניסיון לשפר את מצבו, הוא אינו יודע מה לעשות. מבין אנוש מפואר, הפועל ומשנה את עולמו מתוך מחשבה ותכנון, הוא הפך למכונת חישובים חסרת תכלית, שמרוב נתונים אינה יודעת כיצד לפעול. מה יהיה עליו? איש מוכשר שער פעם, שתמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. ומעבר לשיר יפה, המשפט הזה מתאים מאוד לסיפור שלנו, לסיפורו של הומו אקונומיקוס. הומו אקונומיקוס, ברגע האומלל ביותר של חייו, ניצב בפני פריצת דרך. הוא אינו יודע זאת, כמובן, וכפי שנראה בפרקים הבאים, הדרך לא תמיד תהיה קלה או פשוטה. אבל האדם הכלכלי מרגיש את מה שאיש מוכשר אחר שר פעם, משהו בחיי עומד להשתנות. במהלך הפרקים הבאים, נעקוב אחר השינויים מרחקי הלכת הללו. נראה כיצד, למרות שנדמה שבהתחלה אנו עומדים לאבד את הומו אקונומיקוס, אולי אפילו לנצח, בסופם יעלה האדם הכלכלי החדש. הומו אקונומיקוס יצא מן המשבר בו הוא נתון כשהוא חזק מאי פעם ומוכן יותר מתמיד להוביל את העולם לעתיד חדש. האזנה נעימה. תולדות המין הכלכלי, פרק 6, גלוי ונעלם. מאז יומו הראשון פעל הומו אקונומיקוס לשפר את מצבו. מיל ברא אותו כיצור אנושי שרוצה להגדיל את העושר החומרי שלו. הוא אמנם ניסה לנתק את השאיפה של האדם לעושר מהרעיון הכללי של שיפור התועלת, אבל מעט שנים לאחר מכן היה זה כבר ג'בונס שהחזיר להומו אקונומיקוס את השאיפה הזו. ומאז כמעט כל הכלכלנים רואים בהומו אקונומיקוס אדם שהשאיפה המרכזית שלו היא לשפר ואפילו למקסם את התועלת שלו. אבל למה התכוונו הכלכלנים כשדיברו על תועלת? מה זה הדבר הזה שנקרא תועלת? האם היא רגש או תכונה? האם היא באה לידי ביטוי באמצעות משהו אחר, כמו כסף או בריאות? כיצד יודעים שהתועלת של אדם עלתה או ירדה? האם אפשר למדוד את השינוי הזה, ואם כן, באמצעות מה? השאלות הללו לא זכו לתשובה משכנעת עד עצם היום הזה. סוגיית התועלת הכבידה במידה זו או אחרת על כל הכלכלנים מן הרגע הראשון שהוכנסה לשימוש. הבעיה העיקרית שניצבו בפניה הייתה להראות שניתן לשפר או למקסם תועלת גם כשלאף אחד אין מושג מה צריך למדוד או איך עושים את זה. הנחיצות במדידה של תועלת לא נבעה רק מהנוחות שאפשרה מדידה שכזו. היא הייתה חשובה כדי להפוך את הכלכלה למדע אמין ובמיוחד יישומי. מגמות לשיפור אמצעי המדידה במדעי הטבע נבעו בעיקר מהצורך להפוך את המדעים מתחום עניין אינטלקטואלי, השייך למעטים, לגוף ידע שניתן להשתמש בו לפתרון בעיות ממשיות, ויכול לשפר את חייהם של רבים. המגמה הזו החלה הרבה לפני המאה ה-19, המאה בה מתפתח מדע הכלכלה. מדידות של תנועות גורמי שמיים באמצעות מכשירים, ולא רק באמצעות תצפיות, הפכו את האסטרונומיה מתחום ידע המבקש להסביר את העולם, למדע שמציע תחזיות לאירועים אסטרונומיים עתידיים. המהפכה הצרפתית הביאה עימה את המערכת המטרית, את המטר, את הגרם ואת הליטר, ובכך יצרה אחידות במדע, אבל במידה לא פחותה מזו גם בעסקים. במקביל לאירועים האלה, הפך מד הטמפרטורה שהמציא אנדרש צלזיוס להיות אמת מידה פופולרית ושימושית בקרב מדענים ומהנדסים למדידת חום. אבל במהלך המאה ה-19, המאה הבא נולד הומו אקונומיקוס, המגמה הזו הופכת לשיטפון של ממש. ביחד עם התפתחותם ושכלולם של מדעי הטבע והחברה, גם כמות המדידות גדלה באופן משמעותי. פארדיי אום ואמפר מעניקים לחשמל ולאלקטרומגנטיות עולם חדש של נתונים וחוקים. מדענים ממפים את העולם על תופעותיו הביולוגיות והגיאוגרפיות השונות, את היבשות, את קווי החופים, את הימים ואפילו את השמיים. פיזיקאים וכימאים עומלים שעות במעבדה, עורכים ניסויים, תצפיות, ובעיקר מדידות של תופעות שונות. חלק ניכר מהפעילות הזו נעשה בעידוד ובמימון המדינה, מתוך הכרה שנתונים רבים יאפשרו לנהל את המדינה טוב יותר, ויועדדו המצאות טכנולוגיות חדשות שישפרו את איכות החיים של האזרחים. ג'בונס לא היה עיוור למגמות הללו. כבר מן ההתחלה היה לו ברור שתועלת צריך למדוד. ולמרות שלא ידע כיצד לעשות זאת, הוא היה משוכנע שבבוא היום תימצא הדרך וניתן יהיה למדוד אותה. גם תלמידו, פרנסיס אג'וורט, הכלכלן שאהב פיזיקה ומי שקרא להומו אקונומיקוס מכונת הענוגות, טען שניתן יהיה יום אחד למדוד תועלת ממש כפי שמודדים משקל או עוצמה של קול. הוא קרא לתהליך מדידת התועלת הדונומטריה, שבתרקום חופשי נקרא לו מדידת תענוגות, וקיבל לעשות זאת באמצעות מכשיר אותו הוא כינה הדונומטר. האתגר שבמדידת תועלת נבע משאלה מהותית וקשה עוד יותר. מה היא תועלת? האם תועלת היא מצב נפשי? היא תחושת סיפוק? או אולי הנאה או תענוג? ובהקשר הזה, האם ניתן להשוות תועלות בין אנשים? זאת אומרת, האם התועלת היא בעלת תכונות אובייקטיביות, ולכן עבור כל בני האדם ניתן למצוא מד תועלת אחיד? או שאולי היא תחושה סובייקטיבית? ואז ניתן אולי יהיה למצוא מד תועלת, אבל הוא תמיד יהיה אישי וייחודי לכל אדם. לכלכלן הצרפתי ליאון ולרה, שהיה בן זמנו של ג'בונס, היה ברור שתועלת היא מושג סובייקטיבי, זאת אומרת שלכל אדם יש את מאפייני התועלת שלו. ויחד עם זאת, ולרה טען שתועלת היא עוצמה הניתנת למדידה.
הצורך שיש לנו בדברים, או התועלת שלהם עבורנו, הוא עובדה פנימית כמותית, וכל הערכה שלה היא סובייקטיבית ואינדיבידואלית. ולמרות זאת מדובר בעוצמה הניתנת למדידה.
עבור ולרה, התועלת שווה למידה בחושק אדם בדבר אותו הוא רוצה. לכן, גם אם לא ניתן למדוד את התועלת באופן ישיר, ניתן להעריך אותה באמצעות מידת הרצון או השאיפה לדבר שמבטא האדם. אחת האפשרויות שהוצאו כדי למדוד את הרצון הזה הייתה המחיר שאדם מוכן לשלם עבור הדבר בו הוא חושק. עמדה שהושמעה על ידי הכלכלן האוסטרי פרידריך פון ויזר, בן זמנם של ולרה וג'בונס.
ערך כלכלי לא ניתן רק להעריך, אלא גם למדוד. כלומר, לא רק שאנחנו מייחסים לערך הכלכלי גודל, אלא שהגודל הזה מצטמצם ליחידה, לקנה מידה.
עבור ויזר, היחידה בנמדד הערך הכלכלי היא כסף. הגישה הזו שרואה בסכום הכסף אותו מוכנים אנשים לשלם ביטוי של התועלת של המוצר עבורם, הומצאה על ידי כלכלנים רבים. זה פתרון נוח שקל לעבוד איתו, משום שגם אם התועלת היא מושג נפשי שנמצא מחוץ להישג הידע של הכלכלן, היא באה לידי ביטוי בעולם התופעות באמצעות מחיר. איסוף נתונים על מחירים של מוצרים ומידת הצריכה שלהם, אפשר להעריך את מידת התועלת של המוצרים הללו עבור הציבור שרכש אותם. במובן הזה, תועלת היא לא עוצמה שניתן למדוד באופן ישיר, בדומה למרחק או למשקל, אלא היא עוצמה שניתן למדוד באופן עקיף, באמצעות תופעה מדידה אחרת, במקרה הזה, מחיר. החשיבות שנתנו כלכלנים למדידת התועלת, לא הייתה רק בשל העניין שלהם בחישוב התועלת כשלעצמה. היא נבעה מהצורך להשוות בין תועלות שונות של אותו אדם, או בין תועלות של אנשים שונים. היו כלכלנים שטענו שמתן ערך מספרי לתועלת, מאפשר לדעת עד כמה או באיזו מידה, תחושת העונג שאדם מקבל מדבר אחד, גבוהה או נמוכה, מהתחושה אותו הוא מקבל מדבר אחר. הכלכלן הגרמני בום בוורק, לדוגמה, סבר שאם התועלת של אדם מחוויה אחת היא למשל 3, ומחוויה אחרת היא למשל 9, הרי שהחוויה השנייה עדיפה פי 3 מהחוויה הראשונה. אחת הדוגמאות שלו הייתה של ילד, הניצב בפני הצורך להכריע בין שתי אפשרויות, לאכול תפוח אחד או לאכול 6 שזיפים. כיצד ניתן להכריע בין שתי האפשרויות? על פי בום בוורק, הדרך היחידה להכריע ביניהן היא לדעת פי כמה מהנה האפשרות הראשונה בהשוואה לכל החוויות באפשרות השנייה. כדי להצליח לבחור, הילד צריך לשפוט את האם מידת ההנאה מתפוח היא רבה או פחותה מפי 6 ממידת ההנאה שיש לו מאכילת שזיף אחד. שנים אחר כך, ביטא את הרעיון הזה הכלכלן הפולני אוסקר לנג.
אם אנחנו מניחים שהפרט מסוגל לדעת כאשר שיפור מסוים ברמת התועלת הוא גדול יותר משיפור אחר ברמת התועלת, הרי שבהכרח נובע מכך שניתן לומר פי כמה גדול שיפור אחד מהשיפור האחר. ההנחות הללו שקולות לטענה שתועלת ניתנת למדידה.
במקביל לניסיונות המגוונים למדוד תועלות באופן ישיר או באופן עקיף, היו כלכלנים שחיפשו דרכים חלופיות להתמודד עם הקושי שהציב להם המושג. מושג התועלת היה ונותר מרכזי עבור העבודה שלהם. הם לא רצו לוותר עליו בקלות רבה. מצד שני, הקושי להעריך או למדוד אותו, הציב בפניהם מכשול אמיתי בניסיון שלהם להפוך את מדע הכלכלה למדע אמין ושימושי. פתרון פופולרי נוסף היה להתייחס אל תועלת כאל עוצמה שאומנם לא ניתנת לחישוב מדויק, אבל ניתן לסדר אותה לפי רמות. לפי הגישה הזו, התועלת היא גודל שלא ניתן למדוד, אבל ניתן לארגן. נתונים מספריים על תועלות לא מגלים לנו דבר על התוכן או על המידה של עוצמת התועלת, אבל הם כן מאפשרים לנו לארגן את התועלות לפי סדר מרמת תועלת נמוכה לרמת תועלת גבוהה. כך, תועלת בעוצמת 9 אינה חזקה פי 3 מתועלת בעוצמה 3, אבל היא ללא ספק רבה יותר. באופן כזה, גם אם אי אפשר להשוות במדויק את עוצמת התועלת במצב עניינים אחד לעוצמה שלה במצב עניינים אחר, עדיין ניתן לומר איזה מצב עניינים עדיף, משום שהערך של התועלת באחד גבוה מזה של התועלת במצב השני. פרידריך פון מייסיס תיאר זאת כך.
אי אפשר למדוד ערך שימוש סובייקטיבי. מה שאנחנו יכולים לומר הוא שהערך של מצרך אחד רב מהערך של מצרך אחר. אבל אסור לנו לטעון שמצרך מסוים שווה כך וכך. שיח שכזה מרמז בהכרח על יחידה מוגדרת, כאילו שניתן לומר כמה יחידות כלולות בכמות מוצר מסוימת. חישובים מהסוג הזה לא ניתן ליישם בחישובי ערך.
כלכלנים שהחזיקו בגישה הזו טענו שאת ההשוואה בין שתי תועלות של אותו אדם ניתן להרחיב גם כדי להשוות בין תועלות של אנשים שונים. ולכן אפשר להשוות בין הכדאיות של מצב עניינים אחד עבור כל אחד מהם. כאן זה המקום אולי להדגיש שההשוואה הזו היא השוואה מתמטית. הכלכלנים ביטאו את התועלת באמצעות פונקציה או עקומה שאותה הם כינו עקומת תועלת. עקומת התועלת מבטאת את התועלת שיש להומו אקונומיקוס משילוב של טובין מסוגים שונים. למשל, אפשר לחשוב על פונקציה שמתארת את מידת התועלת שיקבל האדם הכלכלי מכל שילוב אפשרי של לחם וחמאה, בהינתן הכנסה מסוימת. לכן, הדיון סביב המאפיינים של המושג תועלת לא היה רק דיון פילוסופי על משמעותם של מושגים או על גבולות הידע האנושי. הדיון על תועלת היה בעיקרו דיון פרקטי, על המאפיינים של פונקציית התועלת ועל המצבים בהם ניתן להשתמש בה ככלי מתמטי לניתוח התנהגות כלכלית. הנחות שונות על המאפיינים של הפונקציה הזו אפשרו להשתמש בה באופנים שונים, לערוך עליה מניפולציות מתמטיות שונות, ומתוך כך גם להסיק ממנה מסקנות שונות. הדיון על התועלת לא פסק מעולם. לאורך השנים וככל שגבר השימוש במתמטיקה בכלל ובעקומת התועלת בפרט, הפך המושג תועלת למושג יותר ויותר טכני. הקשר שלו לעולם כמושג בעל משמעות פסיכולוגית הלך והתעמעם. ולמרות זאת, עצם קיומו של מושג פסיכולוגי במדע הכלכלה שהתיימר להיות נטול רכיבים נפשיים, הפריע לכלכלנים רבים. מייסיס, כזכור, היה מן המתנגדים העיקריים לתפיסה של הכלכלה כמדע פסיכולוגי. הוא טען שכלכלה אינה מתיימרת להבין מה קורה בתוך ראשו או בתוך נפשו של האדם, ולכן היא אינה צריכה לעסוק בזה כלל. במקום זאת, הוא טען שבכלכלה ניתן להסיק מסקנות על ההתנהגות של הומו אקונומיקוס מכמה הנחות אפריוריות קודמות לניסיון, שניתן להסכים עליהן באופן גורף. אבל העמדה הזו של מייסיס לא זכתה לתמיכה רחבה במיוחד, במיוחד לא בארצות הברית. וכך נותרה הכלכלה עם תוכן פסיכולוגי ברור, עם מושג מרכזי המתייחס למניעים המובילים את הומו אקונומיקוס לפעולה, מבלי שהכלכלנים יבינו בדיוק מה הם המניעים הללו, וכיצד ניתן למדוד או להעריך אותם. כלכלה שנתפסה כעיסוק מדעי השונה מפסיכולוגיה, לא הצליחה להתנתק מהכבלים הפסיכולוגיים בהם היא הייתה נתונה. הומו אקונומיקוס, האדם הכלכלי, מושא המחקר של מדע הכלכלה, נותר דמות המונעת מהשאיפה להגדיל את התועלת שלה. והכלכלנים ידעו מה אפשר לעשות עם ההנחה הזו, אבל אף אחד לא הבין מה המשמעות שלה. בשנות ה-30 של המאה ה-20 מתחיל להתחולל שינוי. הגרעין הפסיכולוגי של הומו אקונומיקוס והקושי למדוד או להגדיר אותו מתחילים להכביד על השלמות והקוהרנטיות התיאורטית של הכלכלה, ומתחילים להופיע ניסיונות משמעותיים להיפטר ממנו. אם יצליחו הניסיונות הללו, הם ישנו את הומו אקונומיקוס, גיבור הסיפור שלנו, לנצח. בשנת 1938, כותב כלכלן צעיר בשם פול סמואלסון, מאמר שעומד לשנות את פניה של הכלכלה.
הערעור על מושג התועלת כמושג פסיכולוגי גזל ממנה את המעלה היחידה שלה כהסבר לא מעגלי של התנהגות אנושית, וחשף אותה כמושג חלול גם כשמנסים להגדיר אותה. לפיכך, אני מציע להתחיל מחדש בהתקפה ישירה על הבעיה, לנקות את השרידים האחרונים של הניתוח התועלתני.
באופן מפתיע, הפתרון של סמואלסון להיפטר מהמושג הפסיכולוגי תועלת הושפע דווקא מפסיכולוגיה. שנות ה-30 הן השנים בהן מתרחשת המהפכה הבייביוריסטית בארצות הברית. על התעוררות הבייביוריזם כגישה חדשה למחקר פסיכולוגי, שמענו בפרק הקודם. דיברנו על ההשפעה הרבה שהייתה לו על השיח הציבורי, וכיצד רעיונות בהביוריסטים ניצבו במרכז הדיונים על תפקידם של המדעים בעיצובה של החברה האמריקאית החדשה. הבהביוריסטים טענו שהפסיכולוגיה שהייתה נהוגה עד לימיהם לא הייתה מדע מדויק, ולכן גם לא מדע אמין, ושיש מקום להפוך אותה לכזו. אחד הקשיים המרכזיים שעמדו בדרכה של הפסיכולוגיה להיות מדע, היה העיסוק שלה בעולמו הפנימי של האדם, עולם שבאופן טבעי נסתר מן העין. הבהביוריסטים קראו לבסס את הפסיכולוגיה על נתונים אמפיריים, בדומה למדעי הטבע, ולא על הנחות על עולמו הפנימי של האדם, אותן לא ניתן להוכיח.
הבהביוריסט רואה בפסיכולוגיה תחום מחקרי אובייקטיבי שהוא ענף של מדעי הטבע. מטרתו התיאורטית היא חיזוי ושליטה של התנהגות. התבוננות פנימית או בחינה עצמית אינן חלק משמעותי משיטות המחקר שלה.
ג'ון ווטסון, מי שהיה הקול החזק ביותר של הבייביוריזם בארצות הברית באותה התקופה, טען שניתן לתאר את הפעילות הנפשית של האדם באמצעות ההתניות שלו לסביבה בה הוא פועל. על פי ווטסון, ההתנהגות של האדם היא החלון דרכו ניתן להציץ אל הנפש, משום שהפעילות של האדם בעולם היא ביטוי לפעילות המנטלית שלו. האדם תמיד מגיב לסביבה בה הוא פועל, והתגובה שלו תלויה במאפיינים ביולוגיים, אך גם במאפיינים סביבתיים, כגון גיאוגרפיה ותרבות. ולכן, כדי להבין את העולם הנפשי, יש לחקור, למדוד ולהעריך את העולם ההתנהגותי. כפי שראינו בפרק הקודם, אחד המתנגדים העיקשים של התפיסה הבייביוריסטית היה פרנק נייט. על פי נייט, מדעי החברה ובכללם גם פסיכולוגיה וכלכלה, שונים מהותית ממדעי הטבע. הם אינם צריכים להסתמך על תצפיות, אלא על הנחות תיאורטיות. אבל פול סמואלסון חשב אחרת. סמואלסון מאמץ את העמדה של ווטסון, על פי המדע חברתי אינו יכול להסתמך על הנחות פסיכולוגיות שאין לנו ידיעה ממשית עליהן. במקום זאת, הוא מציע להתבונן בהתנהגות האנושית כפעילות שמביאה לידי ביטוי את העולם הפנימי של האדם. אם נבחן מה שאנשים עושים, נוכל להסיק מה הם חושבים, או במקרה של הכלכלן, מה הם רוצים. על פי סמואלסון, בכל פעילות כלכלית, אנשים מבצעים פעולה של בחירה. נחזור לדוגמה של הילד שניצב בפני שתי אפשרויות, לאכול תפוח או לאכול שישה שזפים. על פי בום בוורק, הילד שלנו יודע או מרגיש את התועלות שלו מתפוח ומשזיף, ויכול לחשב מי מבין התועלות רבה יותר. סמואלסון מציע תיאור אחר של המצב. נניח שהילד הולך על הירקן ורואה שמחיר התפוח ומחיר השזיפים זהה. זאת אומרת שלילד אין סיבה כלכלית להעדיף את האחד על פני האחרים. עכשיו, כל מה שנותר הוא לצפות בילד. הכרעה בין התפוח לשזיפים תלמד אותנו על העדפות של הילד. אם הילד יבחר בשזיפים על פני התפוח, נוכל להסיק שהוא מעדיף שישה שזיפים על פני תפוח. לעומת זאת, אם למחרת יהיה מחירם של השזיפים גבוה ממחירו של התפוח, והילד יבחר לקנות את התפוח, נוכל להסיק שהילד שלנו הוא ילד חסכן, והוא מעדיף שלא להוציא מעל לסכום מסוים על פירות. באופן דומה, טוען סמואלסון, אפשר להסיק מסקנות דומות כמעט לגבי כל סט של מוצרים, משום שהבחירה של האדם הכלכלי היא הדרך שלו לבטא את העדפות שלו. סמואלסון הופך את הסדר הלוגי של הדברים. במקום לצאת מההנחה שהאדם שואף למקסם את התועלת שלו, ולכן בוחר במוצר א' על פני מוצר ב', סמואלסון מסתכל על הבחירה עצמה, וממנה מסיק את העדפות של האדם. מאחר ואין לנו דרך לדעת מהי התועלת, ומה יעניק לערך מקסימלי, סמואלסון מציע לבחון את סט המוצרים האפשריים, ואת המוצר שהאדם בוחר מתוכם. הבחירה של האדם אינה מלמדת אותנו דבר על התועלת שלו, אלא רק על העדפה שלו. וכך נקודת המוצא של הכלכלן אינה המרחב המנטלי של האדם, אליו אין לנו גישה, אלא המרחב האמפירי, אותו אנחנו מכירים ולגביו ניתן לאסוף נתונים. סמואלסון מאמץ את הגישה הביהביוריסטית. במקום לבחון את הנפש באמצעות מושגים שאיננו יודעים את המשמעות שלהם, או כיצד ניתן למדוד אותם, נבחן את הפעילות האנושית כדי להשיג מסקנות על העולם הפנימי. מידע אמפירי הוא הבסיס לתיאור הפעילות הכלכלית. אבל סמואלסון אינו רק מאמץ גישה מדעית חדשה לכלכלה. סמואלסון משנה את המוקד של המחקר הכלכלי, ובעקבות כך משנה מן היסוד את אופיו של הומו אקונומיקוס שלנו. סמואלסון מציע להפוך את הכלכלה ממדע שבוחן את האדם הפועל כדי למקסם את התועלת שלו, למדע שבוחן את הבחירות שעושה האדם. ממדע הדוניסטי תועלתני, שבבסיסו אדם המונע והרצון לספק את תחושת המחסור שלו, למדע שמתבונן ברגע הבחירה של האדם, מבלי לעסוק במניעים או בסיבות שהביאו לבחירה הזו. הכלכלה שמציע סמואלסון היא מדע של בחירה, ולא מדע של מקסום תועלת. היא נמנעת מלהיכנס לעולם הנפשי הנסתר מן העין של האדם, שיש שיאמרו שהתיאור שלו בכלכלה הוא תיאור דמיוני ולא מדעי. במקום זאת, היא נשארת בעולם החיצוני, ההתנהגותי, עולם שניתן לראות ולמדוד אותו. אבל השינוי שמציע סמואלסון הוא בעל השפעה משמעותית אפילו יותר, משום שבעקבותיו, מאבדת הכלכלה את התכונה שלה כפעילות שמסבירה את העולם. מושג התועלת אפשר לכלכלן לומר, הילד קונה את ששת השזיפים משום שהוא מעדיף שישה שזיפים על פני תועלת אחד. התועלת של הילד היא הסבר לכך שהילד קנה שזיפים ולא תפוח. לעומת זאת, על פי סמואלסון, אנחנו לא יודעים אם התועלת של הילד מששת השזיפים גדולה מזו של התפוח. כל מה שאנחנו יכולים לומר הוא, הילד בחר את השזיפים, והבחירה הזו משקפת, בתנאים נוכחיים, את העדפה של הילד לשישה שזיפים על פני תפוח אחד.
מדענים לעולם אינם מסבירים התנהגות כלשהי, לא באמצעות תיאוריה ולא באמצעות שום טריק אחר. כל תיאור שמוחלף בהסבר עמוק יותר, מתברר בבדיקה מתוקדקת שהוחלף למעשה בתיאור אחר, גם אם התיאור החדש שימושי יותר.
ובמקום אחר, חוזר סמואלסון על אותו הרעיון.
הסבר לפי השימוש המקובל במדע הוא סוג טוב יותר של תיאור, ולא משהו שבמהותו חורג מעבר לתיאור.
הגישה הזו מזכירה מעט את התפיסה של מייסיס. מייסיס טען שיש דבר אחד בלבד שאנחנו יכולים לדעת בוודאות על האדם, והוא שהאדם פועל. מתוך הידיעה הוודאית הזו, הסיק מייסיס שהאדם פועל משום שהוא רוצה לשפר את מצבו. הוא אמנם נמנם להתעסק בשאלה מהו בדיוק אותו המניע לפעולה, אבל הניח את ההנחה הנסתרת שלכל אדם קיים מניע פנימי לפעולה. אצל סמואלסון, המצב שונה בתכלית. על פי סמואלסון, האדם לא פועל, ואיננו יודעים אם יש לו מניע. על פי סמואלסון, האדם בוחר. סמואלסון משנה את המוקד של מדע הכלכלה. הכלכלה אינה עוד מדע הפעולה של מייסיס, ואינה מדע המשווה בין תועלות, כפי שהתייחסו אליו ג'בונס, נייט וכלכלנים ניאו-קלאסיים אחרים. הכלכלה של סמואלסון היא מדע של בחירה. היא בוחנת את הבחירות שעושה האדם. היא אינה מדע של פעולה, משום שהטענה שהאדם פועל יכולה להוביל למסקנה השגויה שיש לו סיבה לפעולה. והיא אינה מדע של תועלות, משום שאין לנו שום דרך, ולכן גם לא התיימרות, לדעת מהי התועלת של האדם, מה משפיע עליה, ומתי תועלת אחת רבה יותר מתועלת אחרת. מדע הכלכלה היא מדע של בחירה, משום שזה הדבר היחיד שאנחנו רואים שהאדם עושה, ולכן זה הדבר היחיד שניתן לדעת. נתונים אמפיריים הם הבסיס האמין היחיד למדע, ומה שאנו רואים הוא מה שבני אדם בוחרים. כאשר אדם הולך לשוק או לחנות, הוא תמיד מגיע עם תקציב מסוים או עם כמות מסוימת של כסף בארנק. לכן, לעולם אין לו את היכולת לרכוש את כל האפשרויות, והוא תמיד ניצב בפני הצורך לבחור. הבחירה של אדם באפשרות א' על פני אפשרות ב' מלמדת אותנו שהוא מעדיף את א' על פני ב'. העדפות של האדם מתגלות לנו באמצעות הבחירה שהוא עושה. מחקר כלכלי תמיד מתחיל בנתונים על הבחירה של האדם. הוא לא מתחיל מהנחה על פעילות מנטלית דמיונית, אלא מנתונים אמפיריים על פעולה קונקרטית וממשית. הומו אקונומיקוס החדש הוא יצור שמלכתחילה איננו יודעים עליו דבר. אנחנו לא מניחים אף הנחה לגבי מה הוא יודע או רוצה או עושה. אנחנו לא יכולים לתאר אותו בשום צורה. ולכן, גם לא צריך לדבר עליו יותר מדי. אין מקום להעניק לו תכונות מיותרות. הדבר היחיד שחשוב הוא הבחירות שלו, ואותן אפשר לדעת מתוך התבוננות במעשים שלו. פול סמואלסון מעלים את הומו אקונומיקוס כיצור בעל תכונות. הוא זקוק לו כמי שבוחר טובין אחד על פני אחר כדי שניתן יהיה להסביר כיצד נקבעים המחירים בשוק. אבל הוא לא זקוק לאופי שלו, למניעים שלו. סמואלסון הופך את הומו אקונומיקוס שלנו לדף ריק, יצור חלול ועלום, שמתגלה רק כאשר הוא מבצע פעולה של בחירה. כמו יצור לילי מסתורי וחמקמק, שאיננו רואים אותו ואיננו יודעים עליו דבר, למעט העקבות שהוא מותיר בחול. האם בכך בא הקץ על הומו אקונומיקוס? האם פול סמואלסון מוריד את האדם הכלכלי מעל הבמה של הכלכלה ומותיר רק את הרשמים שלו, את הבחירות שלו כממצאים רלוונטיים? ובכן, סמואלסון אמנם משתדל להתחמק מן הצורך לתת דין וחשבון על הומו אקונומיקוס שלנו, אבל הוא מצליח במשימה הזו רק כמעט. נחזור רגע על הילד שלנו, הניצב בפני התפוח והשזיפים. התפוח מונח בארגז שנמצא לשמאלו של הילד, והשזיפים בארגז הימני. האם כאשר הוא לוקח את השזיפים, הוא בוחר את השזיפים? או שאולי הוא פשוט לוקח את מה שנמצא לימינו, מבלי להעניק לכך תשומת לב מיוחדת? ונניח שבפעם הבאה שייכנס לאותה החנות, ארגזי הפירות יהיו מסודרים באופן שונה, וארגז התפוחים יהיה מוצב לימינו של הילד. האם גם אז ייקח את השזיפים? או שאולי ייקח דווקא את התפוח? ואם ייקח את התפוח, מה נוכל ללמוד מן הבחירה הזו שלו? אלו העדפות תגלה לנו הבחירה הזו שלו? על מנת שיוכל להסיק מסקנות מן התצפיות אודות הבחירה של האדם הכלכלי, סמואלסון חייב להניח שהוא יכול ללמוד משהו מהבחירה, שיש משהו קבוע או תבניתי שבא לידי ביטוי בכל בחירה. אחרת, אם כל בחירה היא סיפור חדש, איך נדע שהנתונים שאנחנו מקבלים מתייחסים לאותה התופעה? לכן לסמואלסון אין ברירה אלא להניח הנחה אחת על האדם הכלכלי. ההנחה שלו היא שהאדם בוחר בצורה עקבית. זו נקודת המוצא של סמואלסון, והוא סבר שזו אקסיומה שלא קשה לקבל. כאשר אדם עומד מול שתי אפשרויות, אפשרות א' ואפשרות ב', והוא בוחר באפשרות א', סמואלסון מניח שגם בפעם הבאה, כאשר יהיו מונחות לפניו שתי האפשרויות הללו, הוא יבחר באותה אפשרות, באפשרות א'. לפי סמואלסון, לא ייתכן שהאדם הכלכלי יבחר פעם אחת באפשרות אחת, ופעם שנייה באפשרות אחרת. אין היגיון בלהעדיף דבר אחד על פני דבר אחר, ובהזדמנות אחרת, אם שום דבר לא השתנה, להעדיף את האפשרות שנדחתה בפעם הראשונה. כאשר הומו אקונומיקוס הילד נכנס לחנות הפירות בפעם השנייה, נבחן את הבחירה שלו. אם יבחר בשזיפים, תהיה זו בחירה עקבית. הילד הכלכלי מעדיף שזיפים על פני תפוח. אם יבחר את התפוח, תהיה גם זו בחירה עקבית. הילד הכלכלי מעדיף את הארגז הימני על פני הארגז השמאלי. האקסיומה של הבחירה העקבית שמציע סמואלסון מבטיחה שהבחירה של הומו אקונומיקוס תשקף תמיד, או תגלה לנו תמיד, את העדפות שלו. סמואלסון מבטל אמנם את הצורך להבין או להכיר את המבנה הרגשי של האדם, ובכך הוא הופך אותו לרוח רפאים שמתגלה לנו רק ברגעי הבחירה שלה. אבל רגע לפני שהוא מעלים אותו לגמרי, הוא עושה את הצעד הראשון בבניית אדם כלכלי מסוג חדש. במקום למלא אותו בתוכן פסיכולוגי כמו מילוי רך שמעניק צורה לדובי צעצוע, הוא מניח את אבן היסוד למבנה הלוגי שלו, לשלד שמגדיר את יכולת התנועה שלו. ברגע שבו מעלים סמואלסון את הומו אקונומיקוס, את היצור האנושי שאיננו יודעים או איננו יכולים לדעת דבר על התכונות או על הרצונות שלו, הוא מתחיל בבנייתו של הומו אקונומיקוס מסוג חדש. לאדם הכלכלי החדש לא יהיו תכונות, כגון רדיפה אחרי עושר או רצון להגדיל תועלת, אלא הוא יוגדר באמצעות חוקים. החוקים הללו אמנם מרוקנים מתוכן קונקרטי, אבל הם מגבילים את תחום הפעולה שלו. החוקים החדשים הם רכיבים לוגיים מתמטיים, כמו קוד של תוכנה, שמגדירים את פעולת הבחירה של האדם. על פי סמואלסון, אנחנו לא יודעים מה מניע את האדם או מה הוא רוצה. למעשה, זה גם לא מעניין אותנו. האדם הוא כמו מכונה שאיננו יודעים מה היא מייצרת. הדבר היחיד שאנחנו צריכים הוא להחליט כיצד המכונה הזו עובדת. וסמואלסון עושה זאת באמצעות האקסיומה שהאדם בוחר באופן עקבי, ושכאשר הוא ניצב בפני אוסף של אפשרויות נתונות, וכל שאר המשתנים נותרים קבועים, הוא תמיד יבחר באותה אפשרות. אקסיומת העקביות שמציע סמואלסון מגדירה את מנגנון הבחירה של האדם, אבל היא לא מתייחסת לתוכן או למניע של הבחירה. סמואלסון זורק לפח את האדם הכלכלי שהכרנו, היצור בעל התשוקות. במקום להתחיל במחשבות או ברצונות שמאפיינים ייחודיים לכל אדם, סמואלסון בוחר נקודת מוצא חדשה להומו אקונומיקוס. הוא מתחיל לבנות את האדם הכלכלי החדש מהשלד, מן המסגרת שמגדירה את תחום הפעולה שלו. המסגרת שמשותפת לכל בני האדם. סמואלסון הוא בהביוריסט משום שהוא לא מעוניין בפעילות הנפשית של האדם, אלא באופן שבו ההתנהגות הזו באה לידי ביטוי. אבל באותה המידה, סמואלסון גם ממשיך את המסורת של הפוזיטיביזם הלוגי. הוא מתחיל בבנייתו של עולם מושגים, של מסגרת אנליטית, שהממצאים האמפיריים יכולים להתאים לה או להתלבש עליה כמו בגדים על קולב. הומו אקונומיקוס שלנו, האדם הכלכלי, ניצב בפני דרך חדשה שעתידה עדיין לא ידוע. עד עכשיו היה אדם בעל תכונות, אבל ללא עמוד שדרה. כעת הוא נבנה מחדש כשלד, אך ללא נשמה. מה יהיה עליו, לאחר שהשיל את התכונות, המניעים והרצונות שהיו לו, ונבנה מחדש מן הבפנים החוצה? ומה יהיה על כוחות העל איתם נולד? האם יובדו לו לנצח? כפי שנראה בקרוב, פול סמואלסון הוא רק נקודת ההתחלה לפרק חדש ומרתק בחייו של הומו אקונומיקוס. בשנים שיבואו, יעטה עליו האדם הכלכלי הגדרות חדשות שיעניקו לו כוחות שלא האמין שאי פעם יהיו לו. האם אז תגיע סוף סוף השעה שלו להשתלט על העולם? על כך, בפרקים הבאים. תודה לאבנר רולנד, אבנר הולדנגרובר, אבנר ברקאי, רוי ליפשיץ וחגי פלבסקי. תודה מיוחדת לדוקטור מיקי פלד. תודה לפודינגטון בר על המוזיקה. ותודה לכן ולכם שהזנתן והזנתם. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחר דף הפייסבוק של התוכנית, לשאול, להעיר, לבקש, ולמצוא קישורים והפתעות מעניינות נוספות שלא היה להם מקום כאן. להשתמע.